ניתנה לנו שיטה, שיטת התיקון, בכדי שאנחנו בעצמנו נשתתף בהתפתחות שלנו, בתיקון שלנו. כיוון שבעיקרון אפשר לאלץ אותנו, להכרח אותנו לזה בייסורים, כמו שהתפתחנו עד היום. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך להשתמש בשיטה הזאת בצורה מתמדת, סיסטמטית, כשבעצם אתה בכלל לא רוצה את זה, כשיש נפילות, הרגשה של רקנות, של חוסר כוחות, של חוסר נעימויות קטנות בקבוצה, בעבודה, בבית, ובכלל. מצבים כאלה ניתנים לנו בכוונה, בשביל שאנחנו בעצמנו נחפש תמריצים להתפתחות הרוחנית שלנו. אם דוחפים אותנו מאחורה, כלומר, אם יש בי רצון, הרצון הזה לא שלי, הוא ניתן לי. נולד בי איזה רשימו, צף, הוא בוער והוא דוחף אותי קדימה. זה לא אני. אני על הרצון הזה להמשיך קדימה לא אוכל. יש אנשים שבוערים ככה 10 שנים. והם לא התקדמו אפילו למילימטר קדימה. אנחנו מתקדמים לרוחניות אך ורק כשבעצמנו מוצאים ומעצבים את הרצון שלנו, מושכים עליו את אור התיקון, האור מתקן, ואז ברצון הזה אנחנו מרגישים מדרגה רוחנית חדשה. כלומר, בשום פנים ואופן לא לחכות שפתאום אני ארצה את זה. זה מאוד לא טוב כשתרצה את זה. זה אומר שמושכים אותך בסוכריה, או דוחפים אותך מאחורה על ידי מקל חד הממריץ. וזהו. לכן אנחנו כל הזמן צריכים, וזו בעצם, בזה מסתכמת העבודה הרוחנית, כל הזמן לתמרץ את עצמנו בעצמנו. ספר, מורה, רב, קבוצה, סביבה, זה מה שנקרא סביבה שלי. אותו מקום שבו אני צריך לשים את עצמי, ספרים, מורה, קבוצה, בזה אני נמצא, בסביבה. מהסביבה הזאת אני מקבל התפעלות, אך ורק באותה מידה שבה אני מכניס את עצמי תחתיהם, מכופף את עצמי תחתיהם, ורק במידה הזאת, במקרה כזה, מופיע בי כוח שקיבלתי מהם, רצון שקיבלתי מהם, ועם אלו אני מתקדם. פונים אליי הרבה אנשים בשאלות מה לעשות כשאין רצון. דווקא כשאין רצון, אז ניתן לנו חופש הבחירה, לרכוש מהקבוצה רצון, ביטחון, תמיכה, מטרה, חשיבותה של מטרה. רק אז. אנחנו עכשיו איתכם, תכף נתחיל להתפזר, וכאן מופיע רגע המבחן שלנו. מי אתה? בכלל, לאן אתה רוצה להיכנס? לרוחניות? או שסתם נראה לך שאולי חם יותר, בטוח יותר, מתוק יותר וכולי, ואלו הסיבות שאתה כאן. יש כאבי גדילה, כמו בעולם שלנו. כמה הילד משתדל עד שהוא יגדל? יכול להיות לו חום של 40 מעלות, והוא יושב ומשחק. לא חשוב מה, כל הזמן יש לו השתוקקות לחקור משהו, לחפש משהו חדש, כל הזמן חדש, להשיג את זה. אנחנו צריכים ללמוד את זה מהילדים. הלאה. קבוצה. אם אני לא מעלה את הקבוצה מעליי, אין לי את האמצעי של התקדמות קדימה. שוב פעם תקראו את המאמר חופש בחירה. הסביבה היא קובעת את האדם, את המצבים העתידיים שלו. הסביבה של היום זה אני של מחר. ככה צריך לעצב סביבך את הספרים, קבוצה והמורה. כל מה שאתה מקבל מהם ורואה בהם היום, בעזרת קנאה, עם כל ההרגשות הרעות שלך כביכול, שיבערו בך כשאתה מסתכל עליהם, שתרצה את זה ותתקדם קדימה. הלאה. יש לי הרבה כתוב כאן שאני לא אשכח. לכן, כמו שכותב בעל סולם, כל הזמן צריך לבחור סביבה טובה יותר כדי להתקדם. מה זה סביבה טובה יותר? זה אומר ליצור את זה עבור עצמך. הרי אני לא אחליף קבוצות כל הזמן. זה לא הצלחה. ליצור קבוצה, סביבה, זה לשפר אותה בזה שאתה מתקלל בסביבה בעצמך עם הקבוצה, וגם להנמיך את עצמך תחת הקבוצה, הסביבה הזאת, שאז הם יראו לך גדולים יותר. זה אומר שאתה משפר אותם, ולפעול בהדדיות יחד כך במשחק, כדי שהקבוצה שלנו תעורר כל אחד מחבריה לקראת פעולות הירואיות, מעשי גבורה. אם מישהו נופל, הקבוצה צריכה לעקוב לראות אדם כזה. לכל אחד יש תקופות כאלה, גם לי היו. אי אפשר לעבור לרוחניות בלי לעבור את כל המצבים, אותם מצבים שעברו כל האחרים, עוברים או יעברו. כך שכל אחד יהיה בכזה מצב שלא יוכל להרים את עצמו מהמיטה, הוא פשוט לא יצליח, לא יוכל לשבת בשיעור, לא יוכל לחייך לחברים, לא יוכל להשתתף במשהו. יהיו מצבים כאלה, על בטוח עם כל אחד, צריך להבין אותם, כמו מחלה, לעזור כמו לחולה. בזה אתם מתאחדים, בזה העבודה הרוחנית שלכם. איך עוד אחרת לפרש את ואהבת לרעך כמוך? מה, ואתה לא היית רוצה, לא היית צריך כזה דבר? אם אתה לא רוצה התקדמות רוחנית, אתה גם לא תעזור לזה שקרוב אליך. אפשר לעקוב אחרי זה בצורה מאוד ברורה. הלאה. צריך להגיע לחבר כזה, לקרוא לו, אולי ללכת יחד איתו לשתות בירה, לדבר, אולי בסוד ממנו לדבר בשקט עם אשתו, כי היא יכולה להשפיע עליו הכי חזק, רק אם היא מסכימה. וכך הלאה. אני מדבר על גברים, מאשר, מכיוון שיש פחות בעיות עם נשים, יש להם כוח הסתגלות חזק יותר, הן סבלניות יותר, נאמנות יותר. במהלך היום חייבים, חוץ מהשיעור, צריך להיות עם אוזניות באוזן. באיזושהי דרך, בזמן העבודה, להיכנס למה ששומעים באוזניים, לחדש את המגע שלך עם המקור, עם הספר, עם אלון כלשהו, עם איזה חומר מודפס, או עם מה שאתם תשמעו קצת מההקלטה הזאת. כל זה אפשרי. כשאתם נוסעים באוטו עם אוזנייה, אתה הולך ברחוב עם אוזנייה, זה כל הזמן יכול ללוות אתכם. אפילו אם זה סתם מזמזם, אופה, פתאום אתה יכול לשמוע איזה מילה. ואז יוליד בכם איזו הבנה חדשה, איזה מגע חדש, יהיה איזשהו קצר. אסור לזלזל בזה בשום אופן, להפך. כל הזמן וכל הזמן שזה יהיה ברקע, או שהרקע של השיעורים שלנו, של הנושאים שלנו, יהיה הרקע התמידי שלכם. חברים, הם לא מדברים על בעיות אישיות, רוחניות. על בעיות כלליות כן, אבל לא על אישיות. כלומר, לא שופכים נשמה אחד מול השני, אחרת תתרוקן ותישאר רקע, אל תשפכו ממנה כלום. הלאה. לקחת על עצמך אחריות בקבוצה. כמובן להשתתף בתשלום תחזוקה של המבנה. אחרת בכלל אתם נחשבים לאגואיסט, למקבל. אם אתה לא משתתף באיזשהו חלק שיקבעו לכם בזה שהמרכז שלכם קיים, הרי אתם משתמשים בו. אין לכם זכות ככה לנצל אותו אם אתם לא משתתפים בו, בהחזקה שלו. מעשר. זה חלק העשירי של הנשמה שלנו, המלכות. היא לא יכולה לתקן את עצמה, ולכן אנחנו נותנים את החלק העשירי של המשכורת שלנו להפצה. וכך אנחנו משחררים את עצמנו מלתקן את החלק הזה שאי אפשר לתקן. והודות לזה, לזה שאנחנו נותנים את החלק העשירי הזה להפצה, אנחנו כביכול קושרים את עצמנו עם אותם שכבות רחבות של האנושות שאין להם עדיין הבנה של התקדמות. שהם פשוט, איך לומר, סובלים. סובלים בלי לדעת למה ומדוע. אנחנו צריכים על המעשר הזה להסביר להם בצורה הכי טובה, להסביר למה הייסורים והאיסורים האלה הם אמצעים להתקדמות שלנו. אם אנחנו נפנה אליהם נכון, אנחנו נראה בהם לא סבל אלא אהבה. זה כמו שאמא עוזבת את הבן באמצע החדר כדי שיעשה את צעדו הראשון, והוא עומד ובוכה ולא יודע מה לעשות הלאה. אבל בעל כורחה היא חייבת לעשות איתו תרגילים כאלה, והוא יפחד, וזה לא יהיה לו נעים. הכי טוב בשבילו להיות על הידיים שלה, אבל חייבים לגדול. אז אותו דבר עושים איתנו. מראים לנו עד כמה אנחנו מנוגדים להטבע. נותנים לנו לעשות צעדים, צעדים ראשונים. אנחנו חייבים להשתמש בזה. הלאה. המשפחה. צריך בכל הכוח לתחזק יחסים נורמליים וטובים במשפחה. זה חלק מהעבודה הרוחנית שלכם. לא תמיד יוצא, גם לי לא יצא במשך זמן רב להשתדל לעשות את זה עד כמה זה אפשרי. יש לנו לכל אחד תקופות מאוד מאוד קשות בחיים, ויש הרבה מאוד סיפורים על מקובלים, עד כמה הם עברו בעיות כאלה למיניהן. להשתדל כמה שאפשר להחליק פינות, לוותר. אם אתם תצליחו את החלק השני שלכם, את החצי השני שלכם, להפוך לחבר שלכם בהתקדמות הרוחנית, הולך בדרך יחד איתכם, אתם מאוד תרוויחו. לכן, כמובן, יש פה הרבה אנשים לא נשואים. אם אתם בחרתם לעצמכם בצורה ברורה את הדרך הזאת, אז כמובן צריך לחפש חבר דרך בהתאם. פעם היינו מארגנים פגישות, וגם היום מתכננים כאלה פגישות של רווקים ורווקות. יש שם, מתאספים איזה 200-300 אנשים, בחורים ובחורות, והם ביניהם מדברים שם, נמצאים בקשר. היינו רוצים שתהיינו תוצאות טובות יותר, אבל עדיין יש תוצאה. קשה לאנשים היום להתקרב אחד לשני. אנחנו אגואיסטים גדולים מאוד, אנחנו התרגלנו לחיות לבד, אנחנו לא רוצים ילדים, אנחנו לא רוצים שום מחויבות. ובכלל, אנחנו לא רואים בזה מטרה. אנחנו רואים מטרה כבר גבוהה יותר. ובכלל, כל העולם כבר לאט לאט מתדרדר לזה. או אפשר להגיד, מתקדם. כך שאנחנו בכל זאת צריכים לנסות ליצור תאים קבליים, משפחות כאלה, שאנשים יעזרו אחד לשני שם, ואז אנחנו נחנך ילדים כבר בחינוך נכון. יחס עם הקרובים ועם ההורים. היחסים האלה צריכים להיות מלאי סבלנות. אדם שמתחיל ללמוד קבלה, כל הרצון שלו שואף קדימה, הוא כבר לא רואה צורך, לא מרגיש צורך בכלל להיות בקשר עם מישהו. אלו, איזה קרובים, הם קרובים לי? וכך הלאה. ההורים עוד איכשהו, אבל כל השאר, הוא בכלל מאבד כל עניין לדבר איתם. צריך לאלץ את עצמך, להכריח את עצמך, לשמור כללים חיצוניים כלשהם. אחרת אתם תהיו באופן פרקטי לבייש את חוכמת הקבלה. תראו את המקובל הזה, הוא סנוב, הוא מזלזל בכולם. לכן אתם צריכים בצורה נכונה ליצור דעה על קבלה. האנשים ההם לא יבינו נכון. אתם צריכים להתנהג בצורה מאוד קורקטית, כביכול רגישה, קרובה אליהם כביכול, וכך הלאה. אז בקיצור, נדרשת כאן עבודה פנימית מאוד גדולה ורצינית, מאמצים. זה מאוד לא פשוט, אני מבין אתכם. אני נפלתי בעסק הזה לא פעם, עד שלאט לאט יצרתי בתוך עצמי תכונות פנימיות כאלה שלי. יש כאן בראש איזשהו מקום שאתה חייב להתעסק במקום הזה, בעניינים האלה. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה חייב. יחסים עם האישה בצורה מקסימלית, הם חייבים להיות קרובים ביותר. כלומר, אם אתה יכול להפוך אותה למשתתפת, אם היא משתתפת איתך, אתה יכול להיות איתה בצורה הכי כנה, בצורה קיצונית. אתה לא יכול לאף אחד חוץ מאשתך לספר על המצבים הפנימיים. בעל ואישה יכולים לחלוק אחד עם השני. חוץ מזה, הם מקבלים מקור נוסף של כוח, התעלות מזה. זה נחשב לגוף אחד, גוף שלם. אם במידה שהחצי השני שלך יחד איתך. הלאה, שינה. אי אפשר באמת ברצינות לאורך זמן להתעסק בעבודה רוחנית שדורשת מאמצים הכי גדולים שבכלל נדרשים בעולם שלנו, אם האדם לא שומר על עצמו. אלכוהול במידות מבוקרות וגם טבק. שינה מ-5 עד 7 שעות. תראו בעצמכם, אבל פחות מ-5 שעות אדם לא יכול לסבול תקופה ארוכה. יותר מ-7 זה כבר, אני לא יודע, לא יהיה לכם זמן לשום דבר בחיים האלה. אבל יש אנשים שמספיק להם 5, ויש אנשים שמעט להם גם 7, אז כבר תראו בעצמכם. העיקר שבאמת אתם תצליחו למשוך ולהמשיך הרבה וברצינות את הדרך הזאת. תשישות העצבים, שהיא תוצאה של חוסר שינה מתמדת, זה הורג את האדם. אתם פשוט מוצאים את עצמכם פתאום באוט טוטלי מכל הדרך הרוחנית, בלי שום יכולת להתקדם הלאה. אל תביאו את עצמכם לזה. שינה צריכה להיות עקבית ובעצם מספקת. כמעט. רבש, מורי, ידע לישון. נניח, עוד 3 דקות. יש חדשות ברדיו שהוא מאוד אהב לשמוע. הוא היה משווה בין הפעולות הפנימיות והחיצוניות בעולם. מה שהוא רואה מלמעלה ומה שמדברים מלמטה. אז עוד 3 יש איזה יש חדשות, משדר חדשות ברדיו, אז הוא אומר לי, תאיר אותי עוד שתיים וחצי דקות. אז הייתי מאיר אותו אחרי שתיים וחצי דקות, הייתי מסתכל על המחוג, היו עוברים שתי דקות, ואז עוד חצי, ומיד הוא פותח עיניים כאלה גדולות, והוא מוכן. אז רואים לפי העיניים שלו שהוא ישן לפחות שעתיים, והוא בעצם ישן שתי וחצי דקות. זה אימון, ניתוק השכל, לעשות מין קליק והתנתקת, ואז שום התחברת. זה אימון לשכל מצוין, זה ריסטארט פנטסטי למוח שיעזור לכם בהכל. פשוט צריך בצורה סיסטמטית להתאמן בזה. זה לא מחליף לך את השינה של 5 או 7 שעות, לא מחליף, לא במקום. אבל באמצע היום, דמינו לעצמכם, 2 דקות, ואתם שוב כאילו רק קמתם משינה, אולי של שעתיים עכשיו. זה יספיק לכם בשביל להחזיק, וצריך להתאמן בזה. הלאה. לערוך סעודות, חובה. הן מקרבות בין בני אדם, בכל תרבות זה נהוג. לפחות פעם בחודש. זה אם אנשים איפשהו רחוקים אחד מהשני, אז נסו איכשהו להגיע לחברים הקרובים אליכם. אם אתם נמצאים בעיר שיש שם את הקבוצה שלכם, אז לפחות פעם בשבוע, ביום ראשון, כשאצל כולנו, סביב כל העולם, יש, בכוונה עשינו את זה ביום ראשון, כשלכולם יש יום חופש. לנו זה יום עבודה. יש לנו יום חופש אחד, שבת, שהוא יום חופש. אז לכן עשינו את זה בכוונה ביום ראשון, בשביל כל העולם. לכן אנחנו מאוד מבקשים מכם שתיקחו את זה לתשומת לבכם, ותשתתפו בהשתתפות בסעודות כלליות משותפות. זה מאוד חשוב. תראו כמה החברים שלנו בקבוצות בעולם, יחד איתנו, עושים את כל העניינים האלה. זה תיקון עצום. הלאה. אם לשפוט לפי השאלות, יש הרבה אנשים שמבינים איפה הם נמצאים. במיוחד אנשים. ויש הרבה אנשים שקצת סוחים בזה, לא מספיק מבינים, וגם אין בסיס רציני. אז learning center, איך הוא נקרא?
מק,
אקדמיה של קבלה בינלאומית. אז אני ממליץ שוב, אלו שלא לומדים, תעברו לפחות קורס או שניים, אני לא יודע כמה יש שם, אצלנו נראה לי יש 6. אז תעברו את הקורסים האלה. בהדרגה זה יעצב אתכם. אתם תרכשו מכרים, חברים, אתם תרכשו איזו ידיעה סיסטמטית. כל הסיפור הזה נבדק. בפרקטיקה, עוד לפנינו ועל ידי, כולן חייבים לעבור את האקדמיה לקבלה הזאת. הלאה. מוזיקה, שירים, שירה, קליפים, הבלוג שלי, ועוד כל מיני דפים שאנחנו מוציאים, יש אותם הרבה, אולי יש יותר מדי, אולי הם מזהמים את המסך שלכם, כן? אבל משהו מתוך זה אתם צריכים לקרוא. אולי הבלוג שלי קשה מדי, מורכב מדי, כי הוא מורכב לפי שיעורי בוקר. אבל צריך לקרוא משהו ממנו. באופן, בצורה דרגתית, אתם תתחילו להבין דברים. כל החלקים העיקריים של השיעור נמצאים שם. אני הייתי ממליץ לקרוא את כל הבלוג כל יום, למרות שיש שם הרבה חומר, אבל תנסו. אולי זה בעצם כל מה שרציתי להגיד. עכשיו אנחנו אחרי השיעור הזה ועוד כמה אירועים נתחיל להתפזר, וכך אחרי כל כנס אנחנו מתפזרים. אנחנו צריכים להתפזר רק בצורה פיזית. הנה לכם מטרה, תרגיל ברור. אני הולך מכאן, ובמידת ההתרחקות שלי, אני לא מרגיש שאני מתרחק. אני צריך, איך שאני מתרחק פיזית, אני צריך לחזק את הקשר שלי, את הקלט שלי עם כל האחרים. אני חייב, כמו בולדוג, להחזיק בקשר הזה, בשיניים. אחרת אני מואף, אני אף חזרה לזרמי העולם הזה. ולהבין שכל ה... איך לומר? כל התקופות האלה בין הכנסים הם חייבים להיות מלאים בלימוד, בהפצה, בערבים המשותפים שלנו, של איחוד וכך הלאה. הם צריכים להיות מלאים, אתם צריכים לחיות בזה כל הזמן. ואז שוב יבוא כנס מתי שתרצו. שאלות?
Чёткие короткие вопросы в основном по работе группы.
שאלות ברורות וקצרות כנראה לפי עבודת הקבוצה, כן? ניקולאי מאוקראינה, תגיד בבקשה, אנחנו בזמן הקונגרס, כנס, מקבלים אינפורמציה, היא מתיישבת בשכל שלנו. איך להפוך את האינפורמציה הזאת לתוך הלב, שזה לא יהיה רק בשכל, אלא גם בהרגשה? אם אתה תתחיל לממש את זה, זה יעבור מהשכל ללב. תודה. צריך לממש מיד. באותו רגע. לא, לא, לא צריך. זה ייקח פחות זמן. אלכסנדר מוסקווה. אני עברתי לך אתמול דיסק, אני עוד לא ראיתי אותו. אני יודע. אני רק רציתי להגיד שזה דפי זוהר האבודים. כן? תודה. אני פשוט הייתי חולה, יש לי אלרגיה. בבקשה. שמי שקיר, קזחסטן, אלמתי. חוכמת הקבלה, בלימוד של החוכמה הזאת אנחנו מגיעים להבנה שהכל בעולם הזה קבוע מראש, גם כן תקופת החיים שניתנה לנו מלמעלה. רב, באנרגיות שלך של נער, בערנות שלך, בכוח שלך, רואים שאתה גם בגיל זקנה עמוק, רואים שאתה תישאר כל כך כזה אקטיבי וערני. שאלה בנושא הזה, שאלה בנושא חופש הבחירה. תגיד בבקשה, האם יש לי זכות, אני שקיר או אנחנו הכלי העולמי, לקחת בחשבון של חשיבות האישיות בהיסטוריה, לבקש מהבורא, לבקש מהכוח העליון הזה של הטבע, לבקש מכוח ההשפעה הזה שהכוח הזה ייתן לך עד 120, ושאתה כל הזמן הזה תישאר אותו צעיר, אותו יפה, מתוח, ילד שגדל בשנים. זה לא בכוחותינו. ולבקש על זה מסית את האדם מהחיבור שלו אל הבורא. אתם צריכים לבקש על החיבור, התקרבות אליו, על להרגיש אותו, את הכוח העליון הזה של ההשפעה והאהבה בכם. ואת המורה מביאים אתכם למורה ולוקחים מכם את המורה בהתאם לנסיבות. האם הוא חייב, האם הוא נחוץ להיות בעולם? יכול להיות שכבר סיים לעבוד את המדרגה שלו וצריך להגיע במקומו מישהו אחר, או איזשהו הסדר אחר צריך להיות, אני לא יודע. איך כל הסיפור הזה יתקדם, כל העולם והקבוצה תתקדם. כמובן שברור שהקבוצה הזאת תוביל אחרי זה את העולם, היא תציג גוף שלם, רוחני, גוף מחנך. הוא שיראה דוגמה לעולם. אני לא יודע, אני לא רואה שתהיה איזושהי אישיות במקומי. אני קיבלתי מהמורה שלי את מה שקיבלתי, ואני משתדל להעביר את כל זה ולחלק את כל זה ככה שההמונים כבר יוכלו לתפוס את זה, שהמדענים יוכלו להבין את זה, המורים, שכל הקבוצות האנשים, כל השכבות של האנושות יוכלו להשתמש בזה. בזה אני רואה את עצמי, בזה אני רואה את המטרה של חיי, של הקיום שלי. אני לא יודע, עד כמה שזה יהיה צריך ונחוץ, ככה אני אמשיך לעשות את זה, ככה אני גם אמשיך להתקיים. ואתם צריכים להשתמש במה שאתם מקבלים וללכת קדימה, לא להסתכל עליי ולא להסתכל אחורה, רק קדימה. המורה מגיע, המורה מסתלק, יש מטרה ורק עליה אנחנו מסתכלים ומתקדמים. לא צריך להצטער על כלום חוץ מהשגת המטרה. תודה, תודה לך. תודה לך. הבנתי את התשובה, ואני ארשה לעצמי להיות לא ביישן ואולי לבטא את האגו המובזר שלי. אני אבקש את זה מהבורא. שאלה שנייה, אם תרשה, בחור אחד אתמול גרם לכולנו להתפעלות, הוא רצה שתיקח אותו למזכיר אישי, הוא אמר שהוא התחיל כבר לשיר ולרקוד. אז אתה יודע, ככה יצא שבלי לצפות מעצמי, מאז שהתחלתי לשמוע את השיעורים שלך, התחילו להגיע אליי כל מיני שירים, אני לא אגיד שירה, poetry, אבל חמש שירים אולי אני הייתי רוצה להקריא. זאת תהיה גם שאלה וגם ניצול ההזדמנות שלי, כי אני לא יודע אם אני אהיה בכנס הבא. רק ביחד שהנשמה שלנו תשיר, רק ביחד ימים ולילות, רק ביחד נשיר את השיר הזה, רק ביחד נעבור את המחסום. אבל אם מישהו נמצא בספקות אם לשיר או לא, אם לא יודע לכבוש את האגו שלו, נעזור לו לרכוש את הכוחות ולא לעזוב את הדרך. שהבורא יעזור להבין את חשיבות המטרה, להבין נכון. הרב איתנו, הוא המצביא שלנו, אנחנו הלוחמים, רק ביחד נוכל להיכנס לעולם העליון. יהיו הרבה הפרעות בדרך, יהיה גם ייאוש וגם צחוק. כל התסריט הזה מהבורא, בואו נשתה יחד את הכוס הזאת במלואה, רק ביחד נשיר את השיר הזה, רק ביחד נעבור את המחסום. בכוח האיחוד והאהבה נוכל לעבור את כל המכשולים. תודה. תודה רבה. עכשיו אני אחי עד 120. לידיה מוסקווה, יש לי הצעה כזאת. קודם שלום לכולם. מודה, מכבדת, אוהבת את הרצון הנקי העצום שלכם. אני פונה אליכם מכוח תפילה של רבים בחיפוש של לשמור את העולם בין העמים, שיעזבו את הנשק ויקחו כלי עבודה לעבודת האדמה ולא ילחמו יותר. כתוב בראשית וגם בספר ישעיהו. רגע, והשאלה מה היא? אנחנו בעצמנו עושים את העולם, את מבינה? להתפעל על העולם, על השלום, זה אומר לעשות את זה. זה מה שאנחנו צריכים גם בלב וגם בראש, לעשות איזה סוויץ', לא לחכות, לא יקרה כלום, רק בעצמנו לתקן. ואני מעבירה תרומה לבניית בית יעקב, שערי שמיים, שכל העמים ינערו לתוכו, והמקובלים יהיו שם ראשונים, זה בטוח. תודה רבה, מודה על הכל, שלום. תודה לך. אלי, תני לאלי. שאלה. סרגי טורונטו. אני בעיסוקיי הרבה נע בין המשרדים שלי, טורונטו, מוסקבה וקייב. בינתיים אין לי אפשרות להיות חלק מקבוצה קבועה בערים האלה, מכיוון שיש הבדלי זמנים וכוחות. בזמננו, עם ההתפתחות הגדולה של המחשבים והטכנולוגיה, אז ברור שעוד מעט יהיה אפשרות של תקשורת וידאו בין כולם, אפילו בשלושה מימדים. שאלה בבקשה. שאלה, האם זה יכול ובאיזה מידה להחליף חיבור והתקשרות בין החברים? לא, לא יכול, לא יכול. אם יש לך אפשרות בטורונטו, במוסקבה ובקייב להיות בקבוצה, אתה צריך לבוא לקבוצות האלה ללימודים. זהו. תודה. שלום רב, ולדימיר קייב. במאמרים, כשמדובר על גברים ונשים, הרבה פעמים יש אחרי זה המלצה לא להעביר את זה, לא להשליך על גברים ונשים בפיזי, זה מדובר על החלקים של נשמה. אז השאלה, מבחינה הגיונית יוצא שהקבוצת גברים יכולה להבדיל בתוכם את החלק הנשי ולעבוד עם החלק הזה, והחלק הנשי של הקבוצה יכול להבדיל בתוכם את החלק הגברי ולעבוד איתה. נכון? זאת ההצעה? זהו, תודה. כן, זה יכול להיות. אבל עדיף גם אחרת. וגם ביחד. ביחד גם. אנחנו צריכים ביחד ליצור חברה. אנחנו צריכים להיות דוגמה לאנושות, דוגמה לזה שיש חלק גברי ונשי, והם נמצאים בחיבור נכון ביחד ועובדים נכון, ואנשים חיים במשפחות נורמליות ונמצאים בקשר, ויש להם טעם לחיים, והם משלימים אחד את השני, והילדים שלהם מתחנכים ברוח חדשה לגמרי, שיחד עם שנות הגדילה שלהם, הם בהדרגה ייכנסו להרגשה של העולם הרוחני. אתה יודע איך זה נעשה? למה אם אנחנו לומדים, נגיד, את תלמוד עשר הספירות, יש שם דרגות של גיל, של הנשמה, לפי שנים. אז ככה גם אנחנו צריכים לרכוש כזאת דרגה, שהאדם ייוולד, ובהשפעת הסביבה, החברה, הוא כבר יתפוס ויגדל בעולם הפיזי ובעולם הרוחני, בו זמנית, במקביל. השנים שלו יתאמו לשנים הפיזיות והרוחניות. זה אומר שהעולם שלנו מתעלה עד לדרגה של העולם הרוחני, ככתוב. זהו. ילד בן שש, הכוונה שהוא כבר השיג את דרגת הקטנות בעולם האצילות, וכך הלאה. כלומר, אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, להגיע לזה. לכן אל תברחו מנשים, אל תדברו על זה, אל תגידו שבכל אחד יש אישה. אנחנו צריכים אותן גם בצורה הרגילה שלהן, גם כן. בסדר? כן. אנדריי ניקולאייב מאוקראינה. שתי שאלות פרקטיות. נניח עברנו בקבוצה כבר הרבה אירועים וצעקנו אחד על שני והשלמנו, עכשיו הכל בסדר, אבל עכשיו מתגלה לי בקבוצת אחרות, אני רואה אותן, אני לא אוהב איך שהם מדברים, מה הם אומרים, מה הם עושים. הפעולה שלי, אני צריך לחדור לקבוצה שלהם ולהשתדל לעשות שם משהו, להשפיע שם איכשהו, או שאני צריך רק להתפעל במקומי בקבוצה שלי? כל מה שאתה יודע על קבוצות אחרות, דברים טובים ורעים, כולם צריכים לדעת את זה, אבל בצורה קונקרטית. תלמדו, לפעמים יש שאלה קונקרטית, אותה אפשר להבין בקלות וקל לענות עליה. לכן, אנחנו היום ישבנו עם ראשי הקבוצות ועם נציגי הקבוצות, היום, עכשיו, בהפסקה, והגענו למסקנה שיש לנו, אנחנו יוצרים בינינו כזה מרכז משותף. אנחנו לקחנו אדם, חבר שלנו, את לב קורצ'אגין מקבוצת מוסקווה, הוא אדם מאוד רציני, גבר, הוא עורך דין לפי ההשכלה שלו, וכך הלאה, אדם רציני. אנחנו נעמיס עליו את העבודה הזאת, והוא כבר ייצור בהדרגה סביבו ועדה כזאת. היא תתעסק בבריאות הרוחנית של הקבוצות והאיחוד ביניהן. קבוצות דוברות רוסית. כן, בחלל הזה, בשטח הזה. אולי יש קבוצות שלא הגיעו לכאן, אבל הן יכולות להתחבר בכל מקרה. כן, דוברות רוסית. ואולי גם דוברות רוסית איפשהו בעולם. אנחנו יודעים, גרמניה, מדינות קרובות, בולגריה וכאלה, הרבה מדינות דוברות רוסית. זו מדינה, ארץ מאוד פוריה מהבחינה... הארץ הזאת מולידה תכונות של נשמה, תכונות רוחניות, זה ידוע. לכן במדינות שונות, אנשים דוברי רוסית שהתפזרו מכאן, הם נמצאים איתנו בקשר, הם מגיעים לקבוצות, וכך הלאה. אני חושב שאתם צריכים במקרה כזה לפנות לראש הקבוצה שלך, והוא יודיע על כך, נניח למוסקווה או למקום אחר, שתתארגנו ושם יהיה המרכז שלכם, וככה אתם תמשכו את כל הקבוצות, תשתתפו, אתם תעוררו אותן, אבל לא כדאי לפתור את זה בעצמך, עדיף דרך אספה כללית שלכם, של האקטיב הזה, של הקבוצה הפעילה שאספנו היום. שאלה שנייה, תפיסת המציאות. אפשר להודות לך וללחוץ לך את היד ובכך להיווכח שאתה אמיתי? בהפסקה. בסדר, תודה. בבקשה. ולדימיר קישינב, שתי שאלות לפי הקבוצה. יש לנו בקישינב קבוצה מתפתחת היטב, 13 אנשים נמצאים כאן בכנס, אבל יש כמה שאלות. שאלה ראשונה, אם החבר לא נותן מעשר ולא משתתף בצורה קבועה בשיעורי בוקר, אבל הוא מתעניין, הוא לפעמים מגיע לכל מיני פגישות שלנו, אנחנו חושבים שהוא בקבוצה, אם כן, אז איך לקבל ממנו חשיבות מטרה? קבוצה צריכה להיות בית לכולם. כמו גם בעולם שלנו, בחברה שלנו, יש אנשים שהם אקטיביים מתוך הטבע שלהם. הם דוהרים קדימה, זוחלים, דורכים על ראשים לקראת המטרה. יש אנשים פסיביים יותר, הם לא שואפים לפסגות. מתוך הטבע, או שהם עצלנים, או שהם אקטיביים, חכמים יותר או פחות חכמים, מסוגלים יותר, מסוגלים פחות, וכך הלאה. אבל יש מקום לכולם בחברה שלנו. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לתת מקום בקבוצה לכולם. הבעיה היא רק כשזה אנשים שמגיעים רק פעם בחודש. הוא מגיע פעם בחודש ופתאום מתחיל לצעוק על כולם שמשהו לא בסדר. אדם כזה אנחנו צריכים להעמיד במקום. כאן בקבוצה יש לנו מנהל הקבוצה. פעם קראו לי בקבוצה בגרמניה גרופנפירר, שבגרמני שזה מנהל הקבוצה. זה היה בלתי צפוי בשבילי. אז יש לנו מנהל הקבוצה. יש ועדת הקבוצה, יש מערכות למיניהן שפועלות בפנים, אנחנו מקושרים לאחרים, ומי אתה? אתה מגיע כאורח, אז אם אתה אורח, שב. ואנחנו כבעלי הבית, אנחנו מאפשרים לך להשתתף, להיות נוכח, בלי זכויות של כל הצבעה או כל החלטה. אז צריך להעמיד במקום אנשים כאלה בצורה ברורה, שהם לא ינצלו את היחס הטוב שלנו. אנחנו מתייחסים אליהם בטוב, אנחנו מקווים שהם יגדלו, זה יהפוך לחשוב להם, והם יהיו חברים שלנו שווי ערך, שווים לנו, אבל עד שהם לא משתתפים בכל מה שהקבוצה משתתפת, הוא לא חבר שלנו, הוא אורח. אז אנחנו עושים נכון. ושאלה השנייה על קבלת החלטות בקבוצה. אם הקבוצה צריכה לקבל החלטה באיזה עניין, איך צריכים לקבל החלטה בכל אחד או ברוב קולות? זו בעיה. אני לא בטוח שזה אפשרי ברוב מוחלט. אולי שלושת רבעי. בדרך כלל עושים החלק הפעיל של הקבוצה הם חמישה אנשים, אם שלושה מתוך חמישה בעד, זה מספיק. תודה, בבקשה. שלום רב, שמי איוון, אני מקבוצת מוסקבה. פעם שלישית אני כבר מנסה לשאול אותך שאלה, אבל זה מסתיים. בקיצור, עכשיו הצלחתי, אולי מכיוון שאף אחד לא שאל את השאלה הזאת ולא ענית. לך על זה. שאלה על משפחה. עד כמה חשוב לגבר ואישה להיות נשואים בצורה רשמית? הנישואים צריכים להיות כאלה שכל אחד מהם המשתתפים ירגישו את המחויבות שלהם, ולא לפי הרצון הפתאומי שלו לזרוק את הפרטנר שלו ולהתחיל לעשות מה שבא לו. זה מה שנקרא נישואים. וככה לכל עם, לכל דת, לכל קבוצת אנשים יכולות להיות מנהגים משלהם. זה לא חשוב. העיקר שזה יהיה נקבע. כך שברגע שפתאום אתה תרצה לברוח מהמחויבות, לא תצליח. תודה. אלכסנדר מוסקבה. השאלה, איך אפשר לפרש, להסביר כאלה יחסים, יחסים קרובים בין גבר לאישה? אם האישה הרבה יותר מבוגרת מהבעל ב-15 שנה, 20 שנה, יש גם כאלה, אז מה? והאם זה משפיע על ההתקדמות הרוחנית? לא, לא משפיע. תחיו בבקשה. שלום, מיכאל מוסקבה. אמרו לי קצר, שאלה קצרה, למה אין לי שאלות? יש תקופה כזאת של התפתחות, אני זוכר את עצמי. אני מאוד דאגתי. אני נמצא ליד רבש, המורה שלי. אנחנו מטיילים כל יום בפארק, איזה שעתיים. ציפורים מצייצות, אין אדם סביב, אני יכול לדבר איתו על כל דבר, ואני לא רוצה לדבר, אין על מה, אין בשביל מה. יש תקופות כאלה. זה ניתן לאדם בשביל שהוא בכל זאת יעריך. שכשהשאלה בא לו, מגיעה אליו, זאת לא סתם שאלה שמגיעה, אלא הוא באמת צריך למצוא תשובה אמיתית לשאלה הזאת. כל השאלות הן מבפנים, הן לא באות ממך. אפילו אם החבר שואל שאלה, השאלה לא מגיעה בעצם מהחבר, זה הכל מלמעלה. אנחנו בכלל צריכים לראות את כל העולם שמורכב משאלות רצופות. וכשאין שאלות, זה אומר שמראים לך שצריך לעבוד יותר. רק אם אתה תתחיל להשקיע מאמצים לאיחוד, אז פתאום מיד יופיעו בך שאלות. למה אני צריך את זה? הנה לך שאלה ראשונה. נסה. תודה.
אלכסנדר מקייב, השאלה שלי, כמה חשוב שיהיה קשר בין הקבוצות ומה הדרך הטובה ביותר לממש זאת? אם בעולם הייתה קיימת קבוצה אחת בלבד, לא היה נדרש מאיתנו יותר כלום מאשר לעבוד בתוך הקבוצה, אבל היות ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בעולם שבו קיימות מאות קבוצות ומראים לנו שכולנו באים מאותו המדע, אותה המטרה, אותה התנועה, אז אנחנו חייבים להתחבר בינינו. זאת לא בחירה שלנו, אנחנו מחויבים לעשות כך שהחיבור בינינו בתוך הקבוצה, החיבור בינינו בין הקבוצות, יהפוך להיות אותו הרצון הכללי שבו מתגלה האור. אין שום דרך אחרת. מובן שעדיף ככה להיסגר שם איפשהו בקסטרמה, או אני לא יודע איפה, בכל מקום אחר, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. איזושהי עיירה קטנה שם, בספרד, בפורטוגל, לפינדה, אני לא יודע, יש לי שם כמה תלמידים. בלתי אפשרי. אם קיימת כזאת כמות גדולה של קבוצות, אנחנו חייבים את כולם, ולא חשוב איזה ואיפה, יכול להיות בקצה העולם. אנחנו חייבים לאחד את כולם. תודה. שלום רב, קוראים לי אירינה, אני מקרסנויארסק. מה שמדאיג אותי זה שאלה כזו. אתה אומר שחשוב לבנות משפחה נכונה, איזשהו בן זוג רוחני, ואם הגבר לא לומד את חוכמת הקבלה, ואין לי מושג אם תתעורר בו הנקודה שבלב מהלך החיים האלה או לא, כיצד עליי להישאר איתו ברמה הבהמית, או אולי אני איכשהו יכולה לבנות את המסגרת הרוחנית הזו עבורי. מה שמטריד אותי זה איך אני עכשיו יוצרת איתו משפחה, איך ליצור איתו קשר. אם הוא טוב, אם הוא בסדר, בכל יתר האספקטים, אני אומר בצורה אנושית לגמרי, אז הייתי נשאר איתו. במקומך הייתי נשאר איתו. תודה. אני לא ראיתי אישה בחיי שלא הביאה את הגבר של חוכמת הקבלה, אם הייתה רוצה בכך. ובדיוק המשך לזה, סרגי מפיטר. אז גם כן שאלה על משפחה, אז ככל שהדור צעיר יותר, נו, אני ככה מדבר על בני גילי נגיד, אז ככה שאנחנו מחונכים עוד פחות, ובקבוצה אנחנו מגדילים את החברים, אנחנו מקשיבים לדעת הקבוצה, אני בעצמי מקשיב לעצות, תמיד בא עם שאלות לחברים שיש להם יותר ניסיון. ונשים, אני לא כל כך מקבל אותן באופן כללי, לא יכול להבין בכלל. השאלה היא כזו, רגע, שנייה, אני אסביר. כשאני מביט אחורה, אני מבין שכל השיעורים שמצאתי את עצמי בהם, שבאתי אליהם, אני שם רק הודות למאמץ של האישה, אבל למה אני לא יכול לקבל את מילותיה, שהיא ככה, היא מקשיבה לך ואומרת לי, יש לי הרגשה שהיא כאילו לא קשורה לקבוצה, שהיא משהו חיצוני, אני ככה רואה את זה באגו, למה אני לא יכול לקבל אותה, איך אני יכול להגדיל אותה? אני מבין שהודות לאישה אני יכול להתקדם מאוד, איך אני יכול לתפוס, לקבל אותה, להגדיל אותה, לראות אותה כאיזשהו לוויין, משהו שמכוון אותי. אתה יכול לראות אותה ככזאת בזה שאתה תרגיש אותה כחלק שלך. פשוט, מספיק לך להתכוונן ככה עם האישה שביניכם יהיה אור, וזהו, אפילו לא צריך קבוצה. אתה יכול לתאר לעצמך עד כמה זה חזק, גבר ואישה עם שניהם יחד יכולים בחיבור הנכון ביניהם להשיג את הרוחניות. בשביל זה רק צריך להרגיש שהבורא נמצא ביניכם. אבל ביניכם, תמיד, בהכל. בלי להתנתק מזה. ואז הכל יצא. תודה. שלום, קוראים לי לנה, אני מקייב. השאלה שלי, האם נשים יכולות להיפגש במטרה לתמוך זו בזו. כלומר, סתם ליצור עבירה חמה, נעימה, לשתות תה יחד, להכין משהו, דווקא בכדי לתמוך זו בזו. לא כדי לבקר את הגברים, כן? לא. יכולות, למה לא? כן? בבקשה. שלום, אני אירינה מאוקראינה. רציתי לשאול, זאת שאלה שמטרידה לא רק אותי, אלא נשים מהקבוצה שלי באופן כללי. כך יצא שהקבוצה נפגשת באירועים שונים, לאירועים שונים ולשיעור בשני מקומות שונים. ככה יצא שאני תומכת רק בחלק אחד של הקבוצה, נאמר בחלק הגברים, ואני מאוד מודאגת מהנסיבות האלה של נו, איך לנהוג במצב כזה. לא יודע, יקירתי, אני לא יודע, העניין הוא שבאוקראינה באמת יש מספר קבוצות שונות שנמצאות במצבים כאלו ואחרים, ויחסים שונים ביניהם. אני שמעתי על זה, אני לא בדיוק יודע, אני רק מעביר את מה שאני שמעתי. אני אפילו לא רוצה להיכנס לזה. אני בכלל לא רוצה לשמוע על זה, אבל ככה יצא שהייתי חייב לשמוע על זה שיש קבוצה כזו וקבוצה אחרת, והם לא מסתדרים ביניהם, ומי שהולך לכאן לא יכול לבוא לשם, וכן הלאה. זה פשוט מנוגד לרוחניות לחלוטין, זה מנוגד לקבלה. אני בטוח שמה שאנחנו עכשיו יצרנו עם את אותו גוף שבראשו עומד לב קורצ'אגין, הוא ינהיג שם סדר, ומי שלא ירצה, קדימה. זהו. אני פרניה מווילנוס. שאלה מאוד פשוטה. כולנו, אלו שיושבים כאן, ובכלל כל הכלי העולמי, אנחנו לא נהיה כמוך, כמו בעל הסולם, כמו הרבש. מה צריך לעשות כדי לא לחזור לעולם הזה? עד איזה מדרגה צריך להגיע כדי לא לחזור לעולם הזה? עד עולם אין סוף. ולפי עולמות, זה עולם די אין סוף? לא, לא, עולם די אין סוף. פרניה יקרה, ואי אפשר לברוח מזה. העולם שלנו זהו מצב מאוד מיוחד. תראו מה קורה. יש כאן את העולם שלנו. עליתי למדרגה הראשונה. עכשיו, כדי לעלות למדרגה השנייה, אני נופל מהמדרגה הזו ועולה למדרגה השנייה. נופל מהמדרגה השנייה, אל כבר נמוך יותר, ועולה למדרגה השלישית. נופל מהשלישית עוד יותר נמוך, אין לי פה מספיק מקום, ועולה לרביעית. משמע, יוצא שאני נמצא באפס, כאן יש פלוס 125 מדרגות, מינוס 125 מדרגות, וככה אני כל הזמן מבינה, כן? ככה אני מתעלה, עד שלא ירדתי עד הסוף, ועליתי עד הסוף. עד לאותו הרגע שבו אני אשיג את הדרגה האחרונה שלי, עד אותו הרגע אני מוכרח לחיות בעולם הזה, היות והנפילות האלה שלי הן מנתקות אותי לחלוטין מהרוחני. אז עם מה אני נשאר? אני נותר עם הגוף הבהמי שלי. לכן הגוף הבהמי שלנו נחוץ לנו עד גמר התיקון. ממש עד גמר התיקון. היות וכאשר נאבד ממני החלק הרוחני, לפחות אני נותר בו. ואני מקבל את חופש הבחירה הודות לחתיכת בשר הזאת, כיוון שאני מתחיל כל מדרגה רוחנית בצורה עצמאית, בניתוק מהרוחני, כביכול הוא לא קיים, ובעצמי יוצר מדרגה רוחנית חדשה. בבקשה. ז'ניה מקרסנייארסק, שאלה שלי, איזה כוח מעלה, משקים את הגבר או האישה לשיעור הבוקר? בכלל, חשיבות המטרה, ככלל. וזה יכול להיות מלובש בשעון מעורר, דחיפה מהחצי השני שלי, טלפון מחבר וכן הלאה. שאלה שנייה, 10% של המעשה אנחנו משלמים מאנחנו, מהברוטו או מהנטו? מהנטו. עלה ממוסקווה. אז ככה.
נסוויתם ידינסטו יספרוויט קונגרס.
כנס יתקן אותנו ולעד יתפוגג הבדידות, במילים אחרות היה כתוב כך. ועכשיו השאלה, מפגש עם אנשים שהיו קודם לכם בקבוצה, נשתר בהם משהו כלפי זה, משתוקקים, הכל אני מבינה, איך תרמוז, תן מילה, משהו, הם מסתכלים בשיעורים האלה, איך אפשר לחזור? הם חלק ממני, אותם האנשים שעזבו. הם לא צריכים לשאול אף אחד. הם צריכים פשוט לבוא וזהו. מתי? איך? מישהו לא נתנו לו לחזור. רגע, רגע, רגע. אני סיפרתי לכם ונתתי לכם דוגמה על זה הרבה פעמים. פעם, כאשר אני למדתי אצל הרבש כבר מספר שנים, אנחנו יושבים ככה באיזושהי שבת בבוקר, שקט, אין מכוניות, שקט סביב, והמקום שבו אנחנו לומדים זה בקצה של שדה, מצד אחד בית כברות, מצד שני שדה, עבירה מופלאה. מה יכול להיות טוב יותר? ופתאום נכנס איזשהו בחור כזה בן 50, שלום שלום, מתיישב, הכין לעצמו קפה על הדרך במטבחון שם, נכנס, מתיישב, מתחיל ללמוד. אני יושב ליד המורה שלי, עוד כמה תלמידים, אני ככה נותן לו איזו דחיפה קטנה, הוא עושה לי ככה, אני אסביר לך אחר כך, וממשיך ללמד. איפה שעצר אותה מילה שלום שלום, ממשיך. אפילו לא נהוג להגיד שלום, לקטוע את רצף השיעור. 20 דקות בערך, מגיע עוד אחד. גם כן, בטח. הוא קרוב ל-60 כבר בטח. נכנס, כוס קפה, כאילו מכיר פה את הכל, איך הכל עובד, מתיישב, פותח את הספר, נו. ויחד איתנו זורם. מסתבר שאחד לא היה 10 שנים והשני לא היה 15 שנים. וככה הם חזרו. מילה אחת לא נאמרה על זה בכלל, לא על ידי הרבש, לא על ידי אחרים, לא על ידי אף אחד, כאילו אתמול יצאו וחזרו. תודה רבה. תימפי מפיתאו. שאלה לגבי חופש הבחירה. איך האדם יכול למצוא את אותה הנקודה ששם הוא צריך להשקיע את מלוא היגיעה לחיבור ברגע נתון? זה רק בנקודת החיבור שבין הלבבות שלנו. זהו. כל הזמן לחפש את זה. לא בתוכך, אלא בינינו. וקצת פנימה. לא ברובד העליון הזה שבו אתה רואה את הפרצופים שלנו, ולא ברמת הרצונות שלנו שאתה אולי איכשהו מרגיש, אלא קצת נמוך מהם. איפה שיש שם את ההשתוקקויות האמיתיות שלנו למהות, איפה שהם מתחברים. זה צריך להיות איזשהו חיפוש מתמיד כזה ש... תכף אני אמצא את זה, תכף אני ארגיש את זה, לזה צריך להשתוקק. לזה צריך להיות איזושהי נטייה, משיכה. אני לא זוכר את כל המילים. ומה לעשות עם הנקודה הזו? היא נסתרת. היא נסתרת בכוונה. בכוונה כדי להכריח אותך להוציא כזו כמות של יגיעה שאתה תשיג אותה. כדי לעורר אותך כלפי זה, ואז מיד אתה תראה את האור. תודה. שלום, אליסה מוסקווה, שאלתי לגברים, נשים, ההתנתקות מהחיים האלה. כמה זמן שאני לומדת, הרצון לבורא הוא ממש מסיח אותך מהגשמי, מהחומרי, ויוצא ככה שאני מכריחה את עצמי לאהוב את הילד, את הבעל, ללכת לעבודה. הוא שומע את זה עכשיו? בעלך שומע את זה עכשיו? אני לא יודעת. אין לי מושג. ואתה כאילו משחק בזה עבור אישה, זה איזשהו, לא יודע, איסורים מתמידים כאלה. אני לא יודעת, זה כביכול פנימית, אני נמצאת במצב של רצון, אבל חיה פה כביכול במשחק. למעשה, זה כך. אני מכיר אותך כבר הרבה שנים, וגם את רוסלן. אדם לא יכול להיקרא בין שניים, שלושה, חמישה רצונות. רצון יכול להיות רק אחד. אז מה המוצא? אני אם, אני ראיה, אני עובדת באיזשהו מפעל. איך אפשר? שאלו אותי כאן, גם אנשים, גם הגברים, איך אני יכולה לא לאבד את הרצון לעולם הזה, לעבודה שלי, למשפחה שלי, לאדם הקרוב אליי? איך אני יכולה לעשות את כל זה? הרי הרצון הגדול הוא אוכל את הרצון הקטן, פשוט מבטל אותו. זה אם את לא מחברת את הרצונות האלה יחד ולא מקבלת אותם כנובעים ממקור אחד. את צריכה לאסוף את כל הרצונות האלו יחד, לחבר אותם, לעשות מהם אפילו לא סלט, אלא איזשהו עיסה כזאת שבה לא יהיה שום הבדל ביניהם. ההשתוקקות לילד ולבעל ולבורא, לקבוצה, להורים ובכלל למטרת הבריאה, הכל חייב להיות אחד. זה צריך להיות כמו בברביקיו כזה, זה צריך צריך את כל הרצונות האלה יחד. אם זה לא קורה, אז זה אומר שהעבודה שלך היא לא מטרתית, שאת לא אדם מטרתית. רגע, רגע, אל תעשי לי כאלה פוזות, אסור ככה. בדיוק בשביל זה ניתן לנו כזה רבגוניות של רצונות בעולמנו, כדי שאנחנו נאסוף את כולם יחד ונראה אותם כאחד. בהצלחה, אני משתדלת. בהצלחה. כן, שלום. בינת מוסקבה, אני רואה בעולם לא רק את הרע, אלא גם את הטוב. את הרע אני צריך למצוא בעצמי ולתקן. מה לעשות עם הטוב? למעשה, אין שום דבר טוב בעולם בצורה חיצונית. זה הדרך שבה משקף לי זאת האגו שלי. אם אני משתוקק בצורה נכונה למטרה, אני מתחיל לראות את השורש הטוב בכל דבר שסובב אותי, ובזה אני מתחיל לראות את התגלות הבורא. אבל זה מתגלה רק במידה שבה אני משתוקק דרך העולם הזה למטרה. וככה, אני לא יודע, אני לא חושב שבכלל צריך לשים לב או לתת איזשהו יחס מיוחד לעולם הזה, לנתח אותו. תתחיל דרכו להשתוקק אל המטרה, והוא ייכנס תחת כל זה וישנה את צורתו. האם אני מבין נכון תיקון של הרע, משמע שאני מתחיל לראות שהרע זה בעצם טוב, כתוצאה מהתיקון, איך לתקן את הטוב? אתה תגלה שאין טוב. אם אתה לא מחבר אליו את כוונתך הנכונה. סתם כך, מן הסתם, אין שום דבר טוב. יש רצון אחד עצום מקולקל שמתהפך לטוב עם הכוונה בעל מנת להשפיע, עם הכוונה לעבוד לתועלת האחר, לטובת האחר. קרינה ממוסקבה, הדרך שבה אליסיה שאלה דחפה אותי לשאול בעצם, הכנות שלה. אני רואה פה אנשים שמשתוקקים למטרה, נראה לי שאין להם שום הפרעות, הם יושבים בשיעור, בכוונה, בתוך השיעור, ולי כל הזמן יש איזשהו רשרוש כזה בתוך הראש של מחשבות. איך אני יכולה להיות כמוהם? איך אני יכולה פשוט להתמזג, להידבק בתוך אותם האנשים, בתוך אותה סביבה שמשתוקקת למטרה? הם לא מקבלים אותך? אני לא יכולה להיכנס. לא יודע. מה זאת אומרת, אני לא יכולה? איזה יגיעה השקעת? אני מכיר אותך כבר הרבה שנים. נו, בכל כנס אני מבינה שהם כולם ממש על הכיפק, ואני מה? זה משהו אחר, זה שנראה לי שהאחרים טובים ממני, זה טוב מאוד, זה נכון. אבל זה שאת לא יכולה להיכנס ולהיות ביניהם, ככלל, אם את משקיעה יגיעה ונותר בך רצון כזה, אז הוא רצון אמיתי, היות ו... הוא מתפתח בך, וכך יהיה עד לגמר התיקון. במדרגה האחרונה תרגישי את עצמך כלחלוטין מנותקת מכולם, שאין לך שום דבר, לא יודעת כלום, לא מבינה דבר, בכלל שהכל זה שטויות, וכל זה למה, ומי צריך את זה, ואת כל החיים שלי השקעתי בזה. את לא יכולה לתאר לעצמך איזה הרגשות, תחושות ומחשבות של דחייה כלפי הקבוצה והכל וכולם וכלפי עצמך, יש לאנשים שמתקדמים בדרך, אבל כל זה הודות לזה שהם מתקדמים. תודה. ארטיום ממוסקבה, השאלה שלי היא כזו. כאשר אני לומד בקבוצה, הולך בדרך, מתעוררות שאלות מסוימות ש... מהסוג של כמו שאנחנו שואלים עכשיו, והשאלה היא, יחד עם מי או עם מי לברר את השאלות האלה שמתעוררות, עם חבר בקבוצה, ואם כן, בדיוק עם מי, מי ספציפית, עם מי, על מי אני יכול לסמוך או למצוא תשובה בספרים? אם זו שאלה פרטית על מצבי הנוכחי, אז אני לא חולק אותו עם אף אחד, מלבד אולי עם אשתי. ורק, אך ורק. נשים, אתם מתארות לעצמכם כמה אתם קרובות יותר לבעל מכל יתר החברים שלו. איפה מחיאות הכפיים? האמת שזה ככה. אבל לא לברר שום שאלות אישיות עם אף אחד אחר, בכלל. להשאיר אותם לבירור הפרטי שלך. בהדרגתיות. וזה שאתם שואלים אותי עכשיו את השאלות האלה, זה גם לא ייתן שום דבר. התשובה, למעשה, זה מה שהאדם מגלה בעצמו מהלך היגיעה שלו בלימוד ובהפצה. אז אתה מקבל את התשובה. הוא נובע מתוכך כך לפתע, הוא צף. ומצאת. וזה שאתה שמעת דרך האוזן, זאת לא תשובה. אתה תרשום את זה 10 פעמים, ואתה תשכח. זה לא יעבוד בך, אתה לא תוכל לעבוד עם זה, הוא לא נמצא בתוך הרצון שלך, אז רשום בצורה חיצונית על בזיכרון. אז רק מתוך היגיעה שלך אתה מקבל את התשובה. התשובה זה האור שמתלבש בכלי. יש עוד זמן. אוקיי. שלום רב, ויקטור מפיטר. יוצא שלא הייתה לי שאלה, וחבר ביקש ממני לשאול שאלה, אי אפשר לברוח. השאלה היא, לפי החומר של השיעור הקודם, למעשה, מה זה אומר בעבודה הפרקטית שהמצבים הפנימיים שלי נמצאים בתוך מה שאני נמצא בו כעת? משמע שהמדרגה הבאה נמצאת במגע מלא במגע איתך, והעיקר שלך זה לבטל את האני שלך, ואז אתה תתחבר אל אותה המדרגה. זה אני שמחולק לשניים, וכאן יש את המדרגה הבאה. אם אני אבטל את עצמי, אז מה שקיים בו יתחיל לעבור לתוכי. לבטל את עצמך בפני המדרגה העליונה הפנימית יותר, זה מה שאני צריך לעשות. ואותו הדבר כלפי המדרגה הבאה. אם היא תתבטל כלפיי, אז מה שיהיה בי יעבור אליה. וככה זה עובד. תודה. בבקשה. ואפשר גם לצייר את זה אחרת. בבקשה. שלום, מריה מפטרוזובודסק. שמעתי שכדי להגיע לגילוי הבורא צריך מינימום שניים. מי יכולים להיות השניים האלה? הגילוי נעשה בקשר בין הנשמות. הכמות המינימלית שבה ניתן לקיים את אותו הקשר זה שניים. השני יכול להיות כל אחד. כל אחד. בין אם זה הבעל כלפי האישה, או האישה כלפי הבעל, או חבר. לא שתי נשים, הבנתי? לא שתי נשים. שלום, רב נכבד, אולגה מקבוצת מוסקבה, שאלתי היא, אם בין גבר לאישה היחסים מבוססים על גילוי הבורא ביניהם, כפי שאמרת שאולי לא צריך קבוצה אם כך, האם האישה צריכה להשתוקק לזה שהגבר יגיע לקבוצה? זה החלק הראשון של השאלה. והאם בשלב הראשון של היחסים האלה, האם מחויב גילוי השנאה? הכרת הרע. האם גילוי הרע הכרחי? כן. בכל מקרה לא ניתן לברוח מזה. בכל מדרגה לא ניתן לברוח מזה. בכל מצב לא ניתן לברוח מזה. היות וגילוי הרע, הכרת הרע, בגילוי האגו, זהו תחילתו של כל תיקון. אפילו כמו שאנחנו לומדים בספר הזוהר, כתוב שהתלמידים של רבי שמעון, שהיו בכאלו מדרגות רוחניות, כאשר הם התחילו ללמוד, בתחילת הלימוד הם הרגישו שנאה עצומה אחד כלפי השני. לנסות ברכות למשוך את בן בת הזוג אל עבר העניין שלנו, זה אפשרי. אישה יודעת לעשות את זה, היות והרצון שלה, כפי שאנחנו כבר אמרנו מספר פעמים, הוא שמנהיג את העולם, רצון האישה. הגבר הוא למעשה לא מסוגל לעשות זאת. גבר, כדי להביא את אשתו יחד איתו, אני לא יודע מה הוא צריך לעשות. זה, האמת זה בלתי אפשרי פשוט, זה לא לפי חוקי הטבע. לכן זה לא עובד. אנחנו לא מצליחים הגברים, ואישה כן מצליחה, בגלל שככה זה עובד. רצון האישה מעורר את הרצון של הגבר, והכל פועל משם ואילך. האם יש צורך להביא אותו לקבוצה? כן. כן, כמובן. בצורה כזו, את גם דוחפת את עצמך קדימה, ובכלל משפרת את העבירה הכללית. סלם ממוסקבה, איך אפשר להתעלות מעל היראה כאשר מבקשים את כוח ההשפעה מהבורא? יחד עם הקבוצה. אחרת, לאדם יש תחייה. ברגע האחרון, כאשר אנחנו יכולים לבקש ולקבל, פתאום אנחנו אומרים, לא, לא, עדיף אחר כך. הבנת אותי, כן? סרגי מנפרופטרובסק, יש לנו קבוצה מיוחדת, מעט נשים, בדרך כלל בכל הקבוצות יש רוב, הרוב זה הנשים, או הרבה נשים, לנו יש מעט נשים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להביא עוד נשים?
נכון.
תמצאו אותנו. יש עוד איזה תוספת אצלנו, כולם נשואים. נו, אף אחד לא... הנשים לא עוסקות בחוכמת הקבלה בכלל, אף אחד מהן. כן, אם אתם תביאו נשים אחרות לקבוצה, אז הנשים שלכם ככה ברוגע ישבו להן בבית, כן? לא יודע. אל תטרידו את עצמכם, תדיגו את עצמכם עם השאלה הזאת. האמת שזו שאלה מאוד רצינית, אל תדיגו את עצמכם בשאלה הזאת, כי בקבוצה העולמית שלנו יש מספיק נשים, לא שיש מספיק, אף פעם אין מספיק, אבל יש מספיק כדי לספק אתכם ברצון שלהם. תודה. אלכסיי מקרסנויארסק, השאלה שלי, ברוחניות אין זמן, אבל בגשמיות אנחנו נאלצים לעבוד בזמני, אזורי זמן שונים. הקבוצה שלנו כמעט כבר שנה לומד, אנחנו צופים בשיעורים בהקלטה, שעה לפני בני ברוך. יש לנו סעודה, יש לנו את השיעור ביום א', הקבוצה מספיק גדולה, יש מרכז, אנחנו מאורגנים. מה אנחנו צריכים להוסיף כדי שאחרי הכנס לא רק שאנחנו לא נאבד את מה שצברנו, אלא עוד נתחזק? הוא לא צריך שום דבר בצורה פיזית, רק פנימית. זהו. בתוככם, כל אחד, כולכם יחד וכל אחד בנפרד, תספרו ממש מילימטרים של התקרבות, ותדרשו שבכל רגע נתון, בכל זמן נתון, המרחק הזה ביניכם יתקצר. זהו, זה כל מה שצריך, אבל זה הדבר הקשה מכל. תודה. אסתה. שאלתי, אתה אמרת שהאדם על ידי האנליזה הפנימית מקבל את התשובה מבפנים. איך אני יכולה להיות בטוחה שזה לא האגו שלי שמרמה אותי, שאני באמת מקבלת את התשובה הנכונה ולא מדמיינת איזה משהו? אם את מחפשת כיצד להתקדם לפי הספרים, לפי השיטה, אז את מקבלת את התשובה הנכונה ברגע הנתון, במדרגה הבאה תקבלי אותה בצורה יותר נכונה. כל מדרגה הבאה כלפי הקודמת היא יותר נכונה, והנכונה מתגלה כמוטעת. ככה אנחנו מתקדמים, כך ילד מתחיל להבין שהוא שיחק בצעצועים ולא עם הדבר האמיתי. נו, עוד לא עוצרים אותנו, הם החליטו להמשיך את הכנס. ואין כבר שאלות. טוב מאוד. לא, לא, הנה עוד אחד רץ שם בדרך. כל כך הרבה אנשים רצו לעצור אותי בחוץ, ועכשיו כולם נעלמו. הם בטח פוחדים לשאול בפני כולם. כן. שלום רב. קוראים לי ארתור, אני מקייב. זה ככה פתאום הופיע השאלה, לא הייתי מוכן אליה בכלל. אתה נותן עצות כל הזמן. למה אנחנו לא שומעים את העצות ולא מקיימים אותן? למה אנחנו לא מקשיבים ומקיימים את עצותיך? זה לא בכוחו של אדם יחיד לעשות, אלא רק מספר אנשים יחד שסיכמו ביניהם להשיג את המטרה. אנו נתכנסנו כאן בכדי לייסד חברה הולכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. כך כותב הרבש באיגרת הראשונה שלו, במאמר הראשון שלו על עבודת הקבוצה, ואנחנו צריכים להתקדם לפי השיטה הזו. מחויבים לעשות זאת בכדי לעזור זה לזה. אנחנו מוכרחים לעזור זה לזה בכדי להגיע למטרה, ובהכרח נגיע אליה רק במידה שאנחנו נהיה בעזרה הדדית, בערבות. זה מה שהוא כותב לנו. וזהו, זה הדבר היחיד שצריך. אז מה עומד בדרכנו מלעשות זאת? להתחיל לעשות זאת. כאן ועכשיו? עכשיו, וכאשר אתם עוזבים את המקום הזה בגוף, לא לעזוב אחד את השני בנפש. זה מה שצריך. אני מאוד מקווה שהחל מרגע זה ואילך, כמה זמן שנותר לנו להיות יחד, אנחנו נצבור עכשיו בתוכנו, כמו לפני כן, פוטנציאל ככה רציני, שלאחר מכן נשמר ונגדל. כל הזמן נגדל אותו. זו היה העבודה שלנו. תודה. נו, עכשיו הם כבר עומדים כאן. Давайте сделаем так. Бо насе каха.
Мы
אנחנו
провели очень хороший конгресс.
היה לנו כנס ממש טוב, באמת טוב. יש כנסים שפשוט עוברים, עברה חמימה, נעימה, עבר והשאיר ככה איזשהו, לא יודע, כמו איזשהו שובל חמים נעים. אנחנו כאן יצרנו משהו גדול יותר. כאן נתאספו אנשים שהרגישו את האור של החום שמגיע מתוך הפעולה המשותפת. ומובן שיהיו לנו עוד הרבה כנסים כאלה, ואנחנו נפעל ונעבוד מכנס לכנס ונראה כמה אנחנו משתנים. אבל אם אנחנו באמת רוצים להתקדם, החום הזה, המדרגה הזו, ההרגשה הזו, ההשגה הזו, זה לא שאנחנו מחויבים להאחז בזה, אסור. זה כמו להפוך להיות נציב מלח, זה כמו מה שקרה לאשת לוט. עם אשת לוט. אסור לקחת דוגמה מן העבר, צריך להסתכל קדימה. כלומר, כל הזמן לחפש את המצב הבא, הטוב יותר. אני מקווה שאנחנו נעשה זאת. תכתבו, תשתתפו, תהיו בקשר דרך קבוצת מוסקבה. אתם רבים, הרבה קבוצות, אני לא אוכל לענות לכולם. אם איפשהו יהיה איזשהו מקום שקבוצת מוסקבה או משהו אחר ששם יצטברו שאלות מיוחדות, אני אענה עליהן בבלוג. אנחנו נוכל לערוך איזשהו קונפרנס דרך סקייפ. אנחנו נוכל לארגן עוד מפגשים כאן במוסקבה או במקומות אחרים. אני אסיר תודה על כך שאתם הגעתם לכאן. אנשים טסו לכאן פי 4, פי 5 יותר זמן מאשר אני טסתי, מוולדיווסטוק, מסיביר, מהדרום, מהצפון, מאלמאתי וכן הלאה. אני ממש אסיר תודה על כך שאתם השקעתם כל כך הרבה יגיעה ומאמצים ואמצעים בכדי לשמוע על הרוחניות, על שיטת הגילוי, על חוכמת הקבלה. אני בטוח בזה שבכל אחד ואחד מכם גדל, אני הרגשתי את זה, שבכל אחד ואחד מכם גדל הכלי הרוחני. אבל הכלים הקטנים האלה צריכים להתאחד, להתחבר ולהגיע לאותו הקשר ההכרחי ביניהם, שהם יהיו ברמה המינימלית של 1 חלקי 125, ששם הם יהיו כאחד. כלומר, להתחבר ברמה של 1 ל-125, זה עוד אין לנו, אבל אנחנו קרובים לזה ואנחנו בהכרח נגיע לזה. אז למרות שאנחנו נוסעים איש לדרכו, אנחנו חייבים להבין שכל מה שקיים בעולם שלנו, זמן, מרחק, פעולות, זה הכל בעל מנת להביא אותנו אל המטרה. ולכן אין צורך להתבאס על שום דבר, למה ככה, למה אחרת, אלא, ולמה אנחנו נפרדים איש לכיוונו, אלא להבין שאלו הם תנאים הכרחיים כדי שנתקרב. ואם אנחנו נוסיף לכל התנאים האלה את הערבות בינינו, את החיבור בינינו, אז התנאים האלו יהיו מספקים, וזה מה שאני מאחל לכם. תודה רבה ולהתראות. Together we can change the future.
satisfy. כסף וכוח, ניסינו לשכוח, ואין לאן לרוץ יותר. זה האור בתוכנו, בקשר בינינו, ואין עוד מקום אחר.
Change the future.